אהלן, ברוכים הבאים לפרק השישי של דברים שרואים מהביג בן. כרגיל, אנחנו שנינו כאן, אני ברמת גן, אוריה בר מאיר, בעל הבלוג יס מיניסטר, והפעם לא ליד קיימברידג' אלא בכפר סבא, גיא שפר. היי גיא.
אהלן.
גיא, למה אתה בכפר סבא הפעם?
אז זהו, אני באתי לביקור מולדת, גם כל הסיבות הרגילות של מכיר את המשפחה ולעשות קצת נופש, אבל בעיקר כי ספר שלי, ספר הביקורים שלי, שנקרא בחזרה לנקודת המוצא, יצא לאור, ואני באתי קצת לחגוג את זה, וזה, מי שמתעניין, זה מותחן, אמנם לא מתרחש בבריטניה, ולא עוסק בפוליטיקה או בתרבות בריטית, אבל כן יש שם נציג בריטי, אחת הדמויות, שהספר גם מדבר קצת על כל הדברים שהיא נתקלת בהם בישראל, ואיך היא רואה את ישראל מעיניים בריטיות, אז שם בכל זאת אולי יש קצת, כן, משהו מרוח הפודקאסט. אז זהו, אז אני כאן לכבוד הספר. אם מישהו מתעניין, הספר נמצא בכל חנויות הספרים, סטמצקי וצומת ספרים, ואפשר לרכוש אותו גם בדיגיטלי או לא דיגיטלי, בכל מקומות כמו אינדיבוק ובמקומות אחרים, וזהו, ועד כאן קצת פרסומת אישית חסרת בושה. ורק נגיד, אוריה, שגם לך מגיע מזל טוב, כי אתה גם הגשת איזה משהו עם הרבה מילים כתובות ושהוא כרוך. רוצה לספר לנו על זה?
כן, אז אני הגשתי אחרי כמה שנים של עבודה את התזה של התואר השני, שעוסקת כן בבריטניה, ספציפית במאבקים הפוליטיים סביב הביטול של מועצת לונדון רבתי. בעצם לונדון 14 שנה התנהלה בלי עירייה של כל המטרופולין, היא הייתה כמו גוש דן, הייתה לה עירייה לווסטמינסטר, הייתה לה עירייה להקני, אבל לא הייתה לה עירייה לכל הדבר הזה שנקרא לונדון.
הבנתי. באיזה שנים אנחנו מדברים?
המאבקים היו בין 1983 ל-1986, החזירו ללונדון עירייה במתכונת קצת אחרת בשנת 2000, וככה קיבלנו בעצם את 8 שנים אחרי זה, את בוריס ג'ונסון בתור ראש העיר שנבחר ישירות, אז הכל חוזר אליו.
אפשר להתווכח על התוצאות ארוכות הטווח של המהלך הזה. טוב, אז באמת אפשר להגיד רק למי שמקשיב לנו, שאם חשבתם שאתם מקבלים פודקאסט מסתם חובבנים, אז אתם מקבלים אותם לגמרי עכשיו מאנשים מוסמכים, או כמעט מוסמכים, אולי זה באמת שם חליפי לפודקאסט, כמעט מוסמכים. זהו, ואנחנו נעבור לנושא שלנו היום שהוא חינוך.
כן, להרבה, גם נראה לי קיבלנו כמה פניות בנושא הזה, שרצו להבין קצת איך זה עובד שם, אז
כן.
הנה.
אז אני אתן בהתחלה סקירה מהירה של המבנה הכללי, ואחר כך נעבור לחלקים ספציפיים, מהגיל הרך ועד האוניברסיטה. אז המבנה הכללי של מערכת החינוך באנגליה, אני אתחיל מגיל בית הספר, בית הספר היסודי מתחיל כאן מוקדם, הוא מתחיל בגיל 4.5, זאת אומרת, שנתיים לפני ישראל, בגיל שילדי ישראל הולכים לטרום חובה, כאן הם הולכים לבית הספר. זה נכון שהכיתה הראשונה שלהם היא נקראת reception, זה מין כיתת גן כזאת, ובאמת זה נראה יותר כמו גן מאשר כמו כיתה, אבל עדיין זה במבנה של הבית הספר, והם יוצאים להפסקות, וזה באמת בגיל מאוד מאוד צעיר. אחרי השנה הזאת של הרספשן, יש להם עוד 6 שנים בבית ספר יסודי. אחרי בית ספר יסודי, הם עוברים למה שנקרא secondary. Secondary, אפשר להגיד שהיום, פעם זה היה יותר תיכון, היום זה יותר חטיבת ביניים. למה אני אומר פעם? הסקנדרי זה 5 שנים. פעם, אחרי 5 שנים האלה, בגיל 16, רוב התלמידים היו עוזבים את מערכת החינוך ויוצאים לשוק העבודה. המעטים שהיו רוצים להמשיך לאוניברסיטה, היו ממשיכים לעוד שנתיים בבית ספר שנקרא Sixth Form, או Sixth Form College, אבל למרות הכל השם קולג' זה לא אוניברסיטה, וזה היה כאילו הכנה לאוניברסיטה. עכשיו, המערכת הזאת נשמרת גם היום, זאת אומרת, יש את 5 שנים האלה, בבית ספר של הסקנדרי, ועוד 2 שנים אחר כך. ההבדל שמפעם זה שהיום רוב המכריע, מעל 90% מהתלמידים, או 95%, לא עוזבים את המערכת בגיל 16, אלא כולם בעצם ממשיכים לעוד 2 שנים האלה. אז יוצא שיש להם כאן שני בתי ספר, על יסודיים. אחד זה 5 שנים האלה של הסקנדרי, ואחר כך 2 שנים של הסיקס פורם. עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי בבחינות הסיום, כי יש משהו שאותי בתור הורה לנערה שעברה את כל המערכת הזאת שהגיעה מישראל, זה כדי חרפן אותי, יש 2 סוגים של בחינות בגרות, אם אפשר לומר, לדבר במונחים ישראלים. יש בסוף הסקנדרי, 5 שנים הראשונות, את ה-GCSE, שזה מבחינת בגרות כזה יחסית במנעד רחב של מקצועות, כמו מבחינת בגרות בארץ, חייבים להיבחן על אנגלית ומתמטיקה ומדעים וכל מיני, יש קצת בחירה אבל לא ממש, ואחר כך את אחרי השנתיים הנוספות יש את ה-A-Level, שזה כבר הרבה יותר התמחותי, ששם בוחרים שניים או שלושה מקצועות. שוב, היסטורית הסיבה לזה היא כי, כמו שאמרתי, רוב האנשים היו עוזבים את בית ספר בגיל 16, אז אמרו, לפני שהם יוצאים ממערכת החינוך הולכים לשוק העבודה, בואו נבחן אותם ונראה שהם למדו משהו. זו הייתה הבגרות המקורית, והמעטים שהיו הולכים לעוד שנתיים להכנה לאוניברסיטה, היו אומרים בו, נבחן אותם במקצועות הספציפיים, וזה היה המיון לאוניברסיטה, כדי לדעת אם הם הולכים לקיימברידג' או אוקספורד, או לא יודע, או ברייטון, או מה שלא יהיה. בפועל, כמו שאמרתי, היום יש היום חוק חינוך חובה עד גיל 18, אז כל הסטודנטים, כל התלמידים כמעט היום, עושים גם את הבית ספר, את החמש שנים הראשונות, וגם את השנתיים הנוספות, אז מה ההיגיון לעשות את השני סטים של, של בחינות האלה, גם אחרי החמש שנים וגם אחרי עוד שנתיים, וזה, יש כמויות אדירות של לחץ, ו... בתי ספר גורמים להם לחשוב שכל אחת מהבחינות האלה זה מה שיקבע את עתידם לכל החיים, וזה מערכת קצת מחרפנת, אני חייב להודות, אבל ככה זה עובד, וגם אם היה איזה היגיון לאחד אותם ולעשות את כל הבחינות בסוף בגיל 18, כמו בישראל, כמו שאמרנו כאן כבר לא פעם, האנגלים מאוד מאוד מסורתיים בדברים האלה, ויקחו הרבה מאוד שנים עד שהם ישנו דברים כאלה. אז כיום יש שתי מערכות GCSE ו-A-Levels. אחת בגיל 16, אחת בגיל 18.
אני מניח שחלק מהמאזינים מזהים את המערכת הזאת עם הרי פוטר בעצם, כן? יש להם הרי בגרות בשנה החמישית, ואז עוד איזה, לעברית תרגמו את זה כשיפומטרי, על בסיס פסיכומטרי, אני לא זוכר איך זה בגרסה האנגלית, שזה בעצם המקבילה ל-A-Level.
אוקיי.
זה מראה שהבריטים, שבעצם לקחו את המערכת הבריטית לתוך הסיפור הזה.
אוקיי, אני אחזור, כשאני אדבר על אוניברסיטאות, אני אחזור עוד להארי פוטר, כי יש שם גם משהו ש... אני אתן רפרנס עליו, יהיה יותר קל להבין את האוניברסיטאות, אבל אני רק אגיד שהאוניברסיטאות מתחילות מיד אחרי ה-A-Level, זאת אומרת, אין כאן צבא בגדול, יש פה ושם היום הרבה, יותר ויותר סטודנטים שהולכים להם מה שנקרא gap year, מין שנת שירות כזה, אבל עדיין הרבה מאוד, הרוב מאלה שהולכים לאוניברסיטאות, כמובן לא כולם, עדיין אחוז גבוה, מתחיל באמת לעבוד מיד אחרי ה-A-Level, אבל אחוז גבוה כן הולך לאוניברסיטאות, ואלה שהולכים לאוניברסיטאות, הם הולכים מיד בסיום הלימודים, למעשה, כיוון שהבחינות, התוצאות שלהם מגיעות בקיץ, הם פונים לאוניברסיטאות עוד בחורף בשל השנה האחרונה, והאוניברסיטאות מקבלות אותם, מין קבלה מותנית כזאת, לא על סמך הציונים הסופיים, כי את זה עוד לא יודעים, אלא על סמך המלצות של המורים שלהם, או לא, תחזיות של המורים שלהם לגבי הציון, וקצת מבחני מגן, וזה יוצר כל מיני בעיות, כי יוצא שהרבה מאוד תלוי בתחזיות האלה של המורים. זה נכון שאם בסופו של דבר התחזית של המורה מאוד לא מתגשמת, מישהו מוציא ציונים הרבה יותר נמוכים ממה שהוא הוציא, אז הקבלה המותנית שלו תבוטל, אבל עדיין יש חשיבות גדולה מאוד להמלצות של לתחזיות של המורים, וזה עשה המון המון רעש בתקופה של השנתיים האחרונות עם קוביד, כי אז לא התקיימו בחינות אמיתיות, ולכן אנשים התקבלו לאוניברסיטה רק על סמך התחזיות של המורים שלהם, אבל הלכו אנשים לסטטיסטיקה והראו שיש, בשנים שכן הם מבחנים, היה פער מאוד גבוה, שלפעמים זה ציון או שניים בממוצע בין התחזיות האופטימיות של המורים ומה שקרה בפועל, ובקוביד, בגלל שלא היו מבחנים אמיתיים, אז היו קצת, הייתה קצת אינפלציה של ציונים, אבל זה פחות קריטי. אני רוצה רק להגיד מילה אחרונה על הבדל אחד במערכת בין אנגליה לישראל, וזה שבאמת אין כאן את הצבא. העניין הזה שבארץ יש קצת הרגשה שהחיים מתחילים אחרי הצבא בגיל 22 או 21, ואז גם אנשים באמת יכולים לבחור באופן יותר מושכל את מה הם רוצים לעסוק בצורה מקצועית, ומה ללמוד, ולתקן בגרויות וכו'. כאן אין כל כך את העניין הזה, וכאן כן לפעמים מכניסים לתלמידים לראש החיים המקצועיים שלהם מתחילים להיקבע בגיל 15, עם סט הבחינות הראשון הזה של ה-GCSE, ואחר כך הבחינות השניות של ה-A-Level באוניברסיטה, ואם לא יצליחו נורא בבחינות כבר בגיל 16, ויבחרו את המקצועות הנכונים שכוונו אותם אחר כך לתואר שהם רוצים ללמוד, אז הם יהיו, יתגנו המבורגרים במקדונלד כל החיים, וזה מכניס הרבה הרבה מאוד לחץ למערכת ברמה של המבחנים הזאת. זה בית בעייתי בעיניי של המערכת. זאת אומרת, אני חושב שאפשר להגיד דברים טובים רואים על השירות בצהל, אבל הוא מין כזה reshuffling, הוא עושה איזה פסק זמן שאחריו מתחילים החיים האמיתיים, וכאן, כאן. באנגליה אין את זה, ולכן יש מין הרגשה שבגיל 15 כבר זהו, אתה מתקרב לחיים המקצועיים שלך, ואתה צריך לבחור את הבחירות הנכונות אחרת, שזה לא נכון, כמובן גם כאן אפשר לשנות, ואפשר לעשות עוד מבחנים, ולהחליף קריירות, ולהחליף תארים, אבל זה התחושה במערכת. זהו, זה הייתה איזו סקירה ככה, כללית מגיל, תחילת גיל בית ספר עד אוניברסיטה. עכשיו אנחנו נגיד עוד כמה מילים על על התקופות השונות האלה, קצת יותר בהרחבה.
כן, אז נתחיל באמת בגילי הגן. יצא לי קצת להתנסות עם זה מיד ראשונה, כי כשגרתי על הקו, אז זה היה בין השאר, בעיקר בגלל מערכת יחסים עם אמא חד-הורית מבריטניה, אז יצא לי קצת לראות איך הדברים האלה עובדים. בגדול, נשמע, גן זה גן, אין יותר מדי הבדלים. נראה לי שמה שמעניין להגיד בעניין הזה, זה שהמערכת הזאת בנויה, יוצאת מנקודת הנחה בעצם שההורים, לפחות אחד מהם הוא עובד במשרה חלקית לכל היותר, ויכול לאסוף את הילד מאוד מוקדם. כשאני אומר מאוד מוקדם, אז אני מדבר על לאסוף את הילד באיזה 12 בצהריים. עכשיו, הסתכלתי קצת על סטטיסטיקות בבריטניה, לא רק באנגליה, אלא בבריטניה כולה, סטטיסטיקה שמחלקת איך זוגות של הורים בנויים מבחינת היקף עבודה, לפי הגילאים של הילדים. אז בגילאים הנמוכים, סביב ה-50% מהזוגות בנויות על זה שיש אבא שהוא במשרה מלאה, והאימא או האבא השני במשרה חלקית. וזה באמת...
משרה חלקית או לא עובד בכלל.
הסטטיסטיקה המוצאית לא עובד בכלל, אבל אני מניח שכן, זה באמת משרה חלקית או לא עובד בכלל, וגם באמת זה מאוד בלט לי כשלקחתי את הילד לפני שהוא התחיל את הריספשן שלו לאיזה מפגש עם כל הילדים בשעות הצהריים, ואני הייתי הזכר הבגיר היחיד שם בעצם. כן. אז באמת שמה זה מאוד בנוי על זה שלרוב אנשים הן במשרה חלקית ויכולות לאסוף את הילד מוקדם. אם אתה צריך, אם מדובר באמא חד הורית שעובד במשרה מלאה, או ששני ההורים עובדים במשרה מלאה, או כל עניין כזה או אחר, יש אפשרות להשאיר את הילד לצהרון, ואפילו אם צריך להקפיץ אותו מוקדם בית הספר, כי אם ממהרים לעבודה, אז יש גם מועדון ארוחת בוקר, זה נקרא, breakfast club, אבל הם מאוד מאוד יקרים, אם אתה לא במערכת הציבורית, וזה באמת יוצר איזשהו מצב שבו קשה לך יותר לצאת לעבוד, אם אתה לא מקבל בעבודה מספיק בשביל לשלם על הצהרונים האלה.
זה נכון, ובאופן כללי, מערכת הגנים כאן הרבה הרבה פחות מפותחת מישראל, וזה גנים פרטיים, ובאמת נראה לפעמים שלמערכת יש ציפייה שהילד פשוט יישאר בבית עם האמא עד שהוא הולך לבית ספר. צריך לומר, כמו שאמרתי, הבית ספר מתחיל כאן יותר מוקדם, בגיל 4.5, אז לכאורה הציפייה הזאת היא לא בלתי מוגבלת, אבל אם יש לך ילד ראשון ואחר כך ילד שני, אז באמת החיים של שני הורים עובדים הם הרבה יותר מסובכים, למרות ששוב צריך לומר, זה היום כבר יש הרבה יותר נפוץ ששני הורים עובדים, ולכן גם יש, כמו שאמרת, הרבה יותר מסגרות, כולל בוקר וצהרון וכולי, אבל זה עדיין רחוק מאוד מה שיש בישראל. צריך לומר שיכול להיות שזה גם תוצאה של זה שאולי באנגליה, מכל מיני סיבות, פחות הכרח כלכלי הרבה פעמים לשני הורים לעבוד, כי הרבה פעמים במשכורת אחת אפשר לממן חיים סבירים באופן שבישראל אי אפשר, ויש עוד, אני שאלתי את אשתי שהיא פעילה פמיניסטית גם כאן וגם בישראל, מה, אם חושבת שזה, שזה השפעה משמעותית לעובדה הזאת על זכויות הנשים כאן ועל על השוויון במשפחה וכו', והיא חושבת שלא, שיש גורמים אחרים שבעייתיים כאן ובישראל באותה מידה, או אפילו בישראל יותר, אבל זה קיים הנושא הזה שיש לך הרגשה לפעמים שיש איזו ציפייה במערכת שהילד עד גיל 4.5 יהיה בבית, או שרק עכשיו הם מתחילים להתארגן על זה ששני ההורים עובדים, זה מסורתית, זאת הייתה הציפייה, וזה באמת, שזה מעניין, אני לא יודע עד כמה זה שונה, המצב כאן הוא שונה משאר העולם, או שדווקא ישראל היא מאוד מאוד מתקדמת מבחינת הכמות והיקף המסגרות שהיא מציעה לילדים בגיל הרך, ותמיד הציעה, וגם פרטיים וגם ציבוריים.
כן, רק צריך להגיד, אמרת שמתחילים עם בית הספר יותר מוקדם, עכשיו צריך להגיד, הריספשן, שזה כמו שאמרת, ילדים גיל 4.5-5, אז אם אין להם צהרון, אז הם מסיימים באחד בצהריים, זה גם לא בדיוק מאפשר נכון. לך לפתח קריירה.
נכון. כן, וגם הגני ילדים שדיברנו עליהם, הרבה פעמים, בגילאים הצעירים, זה נראה לך שזה נועד לתת, לאו דווקא לשחרר את הבן זוג השני לעבודה, אלא לתת להם קצת לנוח מהילד. זאת אומרת, יש הרבה גנים שבשנים הראשונות אומרות, טוב, אנחנו יכולים לקחת את הילד ליומיים בשבוע, 4 שעות כל יום. אז זה גם הסדר שקיים הרבה. שאתה אומר, אז הם לא באמת מכוונים לתת לבן הזוג השני או לאמא לצאת לעבודה, אלא הם מכוונים להתחיל להרגיל את הילד קצת להיות עם חברים, לתת לאמא קצת, או לאבא, למי ש... לצאת לסידורים או ללכת לישון או מה שלא יהיה. אתה רואה שהאוריינטציה של המערכת היא לא מכוונת בגילאים האלה לזוג הורים שעובד במשרה מלאה. טוב, אז אני רוצה להגיד כמה מילים על בתי הספר היסודיים, שהם בעיניי, אני לא חושב שזה גישה נורא נפוצה, או אני לא חושב שהאנגלים מודעים לדבר הזה, אבל אני בתור אחד שיש לו די הרבה ביקורת על ה-secondary, על מערכת שכבר הזכרתי אותה קצת, מבחינת הלחץ והבחינות, אני מאוד מאוד אוהב את מה שקורה כאן במערכת בתי הספר היסודיים. לדעתי, אם שואלים אותי אנגלים, איזה רכיב היית מייצא ולומד ממנו בשאר העולם מבחינת מערכת החינוך האנגלית, זה בתי הספר היסודיים. ולמה? בתי ספר היסודיים, מצד אחד, הם לא, מבחינה לימודית של חומרי לימוד קלאסיים, הם לוקחים את זה מאוד מאוד באיזי, זאת אומרת, עד השנה האחרונה, בשנה האחרונה הם מתחילים קצת יותר ברצינות, יש בחינות ולקראת המעבר לחטיבה, ויש הרבה שיעורי בית וזה, אבל עד השנה היא, אין כמעט, עד שנה האחרונה אין כמעט בחינות, אין כמעט שיעורי בית, הם לוקחים הכל באיזי, לפעמים זה קצת מצחיק אפילו, אני זוכר שכשבת שלי הייתה, לא יודע, בכיתה ב' או ג', אמרו לנו, סיפרו לנו על איך הם הולכים ללמוד את לוח הכפל, כן? אז אמרו, השנה אנחנו לומדים את המספרים, את הלוח הכפל של מספרים 2 ו-3, בשנה הבאה את 4 ו-5, ובעוד שנתיים את מספרים 7, 8 ו-9, או משהו כזה, שזה אותי שישע, כי כשאני הייתי בארץ בכיתה ב' או ג', למדנו את כל לוח הכפל מ-1 עד 10 תוך חודשיים. אבל מצד שני, קודם כל, אז יש הרבה פחות הרגשה של לחץ לימודי ותחרותיות וכו', אבל מצד שני, הם עובדים הרבה מאוד על כישורים חברתיים. יש כל מיני דברים שאתה מגיע כזר לאנגליה, ואתה חושב, וואו, מאיפה יש להם את הגנטיקה הזאת, נניח, של לעמוד בתור? אתה אומר, טוב, אין מה לעשות, הם פשוט נולדו עם הגנים הנכונים. כמובן שזה לא ככה, הם עובדים על הדברים האלה הרבה מאוד בבית ספר יסודי. אנחנו, בת הזוג שלי, הייתה קצת עם הילדה כשהיא רק הגיעה כמה חודשים בבית הספר, בתור עוזרת מורה כזאת, והיא פשוט ראתה אותם כל יום, מעמידים אותם בתור, צועדים לסקול אסמבלי, ומסבירים להם איך עושים את זה ואיך קורה את זה, וככה זה לאט לאט נכנס להם. דבר שני, זה הרבה מאוד הכרה, גם של השונה, גם באינדיבידואלי, ילדים עם שונות, וגם בשונות של דת. עכשיו צריך לומר, המערכת בתי ספר היסודיים, וגם, כן, רק היסודיים בעצם, היא מורכבת מכמה סוגים. יש את הבתי ספר הפרטיים, שהם מוסד מאוד מאוד חשוב היסטורית, כן? כי קודם כל עד לפני, עד סוף המאה ה-19 היו רק בתי ספר פרטיים, ולמרות שהיה רק 8-9% מהאוכלוסייה הולכת לבתי ספר פרטיים, אז אלה שיצאו משם, היסטורית, היה להם תפקידים מאוד מאוד חשובים בחברה האנגלית, כי הרבה מהם, בזמנו האוניברסיטאות היוקרתיות, הגיעו לשם בעיקר אנשים בתי ספר פרטיים, ולפרלמנט ולממשלה, והיו כל מיני רשתות חברתיות שהיו מורכבות מאנשים שהכירו אחד השני בתי ספר פרטיים, אז אחד המאבקים הגדולים, ואולי נדבר על זה, זה באמת היה בתי ספר פרטיים מול בתי ספר של המדינה, שאגב, הם לא נקראים public school, הם נקראים state school. Public school, מכל נסיבות היסטוריות, זה השם כאן שדווקא בתי ספר הפרטיים.
כן, ה-public school זה בניגוד ל-local school.
כן, אז בתי ספר של המדינה נקראים state school, והמעניין הוא שגם בתי ספר של המדינה, יש שני סוגים, יש את בית הספר הרגיל, ויש בית הספר של המדינה הדתי, מין ממלכתי דתי כזה. שהנפוצים ביותר שלהם נקראים Church of England School, אבל יש באזורים שיש בהם כמות גדולה של אנשים מדת אחרת, יכול להיות גם, יש במנצ'סטר לפחות, אולי גם בלונדון, יש מין מלאכתי דתי כזה של המדינת State School של יהודים, ויש גם כמה מוסלמים. עכשיו, המעניין לגבי בתי ספר האלה, קודם כל באופן כללי, באנגליה, וזה הדבר השני לגבי בתי ספר יסודיים, יש, זה אחד הדברים שאותי הכי הרשים, יש מעט מאוד עיסוק בתכנים דתיים ולאומיים של אנחנו נגד העולם. כן, אני תמיד, פעם כתבתי את זה אפילו מאמר, היה כתבת שנקרא כיוונים חדשים, שכבר לא נמצא יותר לדעתי. בישראל, מערכת החינוך, יש בה המון המון עיסוק בתכנים של אנחנו מול העולם, כי יש גם את החגים הדתיים, כמו חנוכה ופסח ופורים, שמישהו ניסה להרוג אותנו, כן, והרגנו אותו קודם, ועכשיו בוא נאכל. ואת החגים הלאומיים של יום השואה ויום הזיכרון ויום ירושלים, ואת הלימוד של התנ"ך, שזה אותו עיקרון של שוב, ניסו להרוג אותנו, אז, וכמובן הפוליטיקה והפיגועים, והכל נכנס, יש המון המון עיסוק בתכנים האלה בבתי ספר יסודיים, וזה, אפשר לחשוב שזה המצב בכל העולם, אבל באנגליה אין בכלל עיסוק בנושאים לא היסטוריים מהסוג הזה של מלחמות של האנגליה, וזה לא שהיו חסרות לאנגליה מלחמות, אין, החג היחיד שמתייחסים אליו בבית ספר זה קריסמס, שמבחינתם זה חג שכל העולם חוגג, זה לא איזה חג של אנחנו מול אחרים. אין שירת המנונים אפילו פעם אחת בכל השש שנים, ואין עיסוק באנחנו אנגליה מול שאר העולם. באמת מדברים בעיקר על, כמו שאמרתי, קישורים חברתיים, לימודים על טבע, קצת חשבון ואין תנך, קצת חשבון ומדעים בסיסיים, אז המערכת באמת מאוד נטולת, נתונת דברים לאומיים דתיים, ולכן אני אומר שאפילו, לדעתי, בתי ספר, אפילו הממלכתים דתיים האלה שהזכרתי, ה-State School של ה-Church of England, או היהודים, הם פחות דתיים מבתי ספר החילוניים בישראל, ולא רק זה, מה שמעניין הוא שהם חייבים לקבל גם כמות מסוימת של סטודנטים, שהם לא מהדת של בית הספר, זאת אומרת, אנחנו כשהגענו לאנגליה, פשוט בגלל איפה שגרנו, הבת שלנו קיבלה זימון לבית ספר של Church of England, של המדינה, אנחנו לא שלחנו אותה בסוף, כי עוד לא הכרנו את המערכת וחששנו אינדוקטרינציה נוצרית, אבל היום שאני יודע איך הבתי ספר, אפילו הממלכתיים הדתיים כביכול, כמה מעט הם עוסקים בנושאים האלה, אז לא הייתה לי בעיה עם זה, וגם שבאתי חשבתי צריך לבית ספר יהודי, לא, באזור שגרנו לא היה, אבל היום שאני יודע כמה מעט עוסקים בדברים האלה, אז אני ממש לא הייתי רואה צורך לשלוח ילד לבית ספר יהודי, אלא אם כן אתה דתי וזה חשוב לך, אבל המעניין הוא, הם עוסקים גם חוץ מהחגים הנוצריים, הם מאוד אוהבים לעסוק בחגים של כל הדתות. אז נגיד כל הורי ישראלי שיש לו ילד בבית ספר, גם לא יהודי, יודע שהבית ספר מאוד ישמח שהוא יבוא וידבר על ראש השנה וראש השנה, וההורי סיני יבוא לדבר על ראש השנה הסיני, וההורי הודי יבוא לדבר על הדיוולי, שזה ראש השנה ההודי, וככה הילדים לומדים שכל דת יש לה את הראש השנה שלה, וכולם חוגגים את הדברים שלהם בצורה שונה. אז יש הרבה רב תרבותיות, והעניין הוא שגם בתי הספר, שוב, הדתיים של המדינה חייבים להציג, ללמוד גם על הדתות האחרות. הייתה איזו סערה בשנים האחרונות, כשאחד מבתי הספר המוסלמים, ה-State School, אני חושב שלבתי הספר הפרטיים הדתיים יש יותר חופש, אבל ה-State School של המוסלמים, הם לא, היה איזו תלונה שהם לא הביאו מספיק מידע, שזה חלק ממערכת הלימוד, על החגים היהודיים ועל החגים הנוצרים וכו', הממשלה היא מה שהיא תסגור אותם, כי אמרה, אתם סי סקול, נכון, אתם מוסלמים, אתם יכולים לדבר על החגים מוסלמים, אתם חייבים לדבר גם על החגים של היהודים ושל הנוצרים ושל ההודים והבודיסטים, כי זה חלק מערכת החינוך בבית ספר יסודי, זאת אומרת, זו מערכת מאוד רב תרבותית, מאוד עוסקת הרבה באיך צריך להתנהג אחד לשני, מתמטיקה הם לא כל כך יודעים, אבל את זה הם משלימים בדרך כלל בסקנדרי. זהו, אז זה קצת על בית הספר היסודי, ולגבי בית הספר היסודי היו פחות מחלוקות פוליטיות במהלך השנים בין המפלגות השונות, ופחות אידיאולוגיות. היו קצת יותר כאלה לגבי בית הספר העל יסודיים.
כן, אז הזכרת קודם את הפאבליק סקול, שזה באמת בתי ספר פרטיים, שהמפורסם שבהם הוא איתון, ש הגיעו ממנו גם כל מיני ראשי ממשלה, כמו דיוויד קמרון ובוריס ג'ונסון, ובאמת יש איזושהי האשמה שאליטה שהולכת לבית ספר פרטי, ואחר כך מתקבלת יותר בקלות לאוקספורד וקיימברידג', אז היא גם מצליחה יותר להתברג לתפקידי מפתח, לעומת מי ש הולכים למערכת הציבורית. כדאי להגיד שזה באיזושהי מגמה של שינוי, כי ממש לפני כמה חודשים, אתר הסקרים יוגו עשה סקר על זה שנראה שיותר, שאחוזם של הלומדים בבתי הספר הציבוריים, ה-State School באוקספורד וקיימברידג' הולך ועולה, אבל הוויכוח עדיין נשאר, יש, כשזה היה ג'רמי קורבין ברשות הלייבור, הם ממש רצו להיפטר מבתי הספר הפרטיים, היום זה יותר, אתה יודע, בוא נעשה רפורמה שתיתן יותר סיכוי למי שלומד בבתי הספר של המדינה, אבל באמת יש כמה ויכוחים על בתי הספר, אחד הגדולים שבהם הוא הגרמר סקול, שגרמר סקול זה בעצם בית ספר תיכון שאתה מתמיין אליו על בסיס מבחן שאתה עושה בגיל 11, זה נקרא 11 פלוס, ואתה בעצם, זה כמו פסיכומטרי לילדים, יש לך שם חשיבה כמותית, חשיבה מילולית, שפה, כל מיני דברים כאלה, ואז לפי הכישורים של הילד, מקבלים אותו או לא מקבלים אותו. עכשיו בעבר, כשזה היה ממש כרטיס כניסה לאקדמיה, בזמן שבתי הספר האחרים, אז הם היו כזה, אתה יודע, יותר גנריים, פחות עם אוריינטציה לאקדמיה ודברים מהסוג הזה. בשנות ה-60, ממשלת הלייבור של הרולד ווילסון נותנת הוראה למועצות המקומיות להתחיל להיפטר מההרגל הזה של גרמר סקול, ובאמת אתה רואה משנות ה-60 ירידה מאוד חדה, היום יש לך בסך הכל כמה מאות כאלה בכל אנגליה, לא הרבה מאוד, ב-1998 הממשלה של טוני בלר, אז היא מעבירה חוק שאוסר בעצם על פתיחת בתי ספר חדשים מסוג גרמר סקול, אבל עדיין יש כמה כאלה ועדיין עושים את הבחינות האלה, אבל אתה יכול גם מבתי ספר שהם לא גרמר סקולס להגיע לאוניברסיטה, אבל כן יש האשמה מבתי הספר האלו יש סיכוי יותר טוב להגיע לאוניברסיטה, ושמי שמגיע לשם זה כאלה ש להורים שלהם בגיל 11 היה מספיק כסף בשביל שיעורים פרטיים להכין את הילדים למבחנים האלה. אז זה עדיין יוצר ויכוח על התרומה של מערכת החינוך לפערים. עוד עניין פוליטי שיש, אתה בטח מכיר את זה שיש national curriculum. נחש בזכות מי הוא נמצא, בזכות מי הוא קיים.
אני לא יודע, תאצ'ר חברתנו, לא נראה לי.
בדיוק, מרגרט תאצ'ר, מי שלא היית מצפה ממנה לכפות קוריקולום של המדינה, אבל דיברנו על זה קצת בפרקים אחרים, ושוב, כדאי להזכיר תאצ'ר עם כמה שהיא מאוד אהבה הפרטות וחירות ורעיונות ליברליים, גם הייתה בהרבה מאוד מובנים מאוד ריכוזית, זה היה עוד צעד אחד שלה מול הרשויות המקומיות שהיא לא מאוד אהבה, וכן, יש national curriculum, זה כמו בישראל, זה לא שהשר החינוך יושב וקובע מה ילמדו, אלא יש צוות מומחים, הרבה בתי ספר, אם הם עצמאיים או מה שנקרא אקדמיז ודברים כאלה, אז הם יותר משוחררים מהנשיונל קוריקולום, אבל זה איזושהי מתכונת שאמורה להבטיח שיהיה איזשהו ישור קו, שכל מי שיוצא ממערכת החינוך הבריטית, למעט מבתי הספר שמקבלים מזה פטור, אז יהיה להם איזשהו ישור קו, כן, שיהיה להם איזשהו בסיס ידע זהה.
כן, סוג של לימודי ליבה, כן.
מה של תאצ'ר חשבה לעשות ולא קרה בסוף, זה היה שיטת הוואוצ'רים, שאני מניח שאתה יודע במה מדובר, למי שלא מכיר, אז גדול ההורה בוחר איזה בית ספר שהוא רוצה, והמדינה מעבירה סכום לבית הספר בהתאם, קצת כמו זה קצת מזכיר את איך שעובדות קופות חולים בארץ, כן, המדינה נותנת כסף לפי מספר הלקוחות, ואז יהיה לך תחרות שכל בית ספר מנסה להשיג כמה שיותר תלמידים, וככה בעצם יש לך איזשהו שוק חופשי, אבל מצד שני הוא עדיין אמור להיות גם affordable עבור אנשים שלא מסתכרים במשכורות שדרושות בשביל לשלוח את הילד לאיטון. אפרופו איטון, יש כינוח בריטי שנקרא איטון מס, שאני חושב שהוא תיאור יפה מאוד של בוריס ג'ונסון.
כן.
בכל מקרה, אז בסוף מה שהיא עשתה זה כן יש תקצוב לבתי ספר בהתאם מספר תלמידים, אבל עדיין ההורה, אם הוא לא שולח את הילד לבית ספר פרטי או פנימיה או משהו כזה, אז יש למקום המגורים השפעה באיזה סטייט סקול הילד ילמד, אבל כן בית ספר מתוגמל בהתאם למספר התלמידים, ולא פעם כשמשפחה תבחר דירה, אז היא, אם היא צריכה לעבור דירה, אז היא תסתכל מה הסטייט סקול הקרובים, כי בסופו של דבר לשם היא תצטרך לשלוח את הילד.
נכון. אגב, האיטון מס זה איזשהו סוג של כינוח לדעתי, אבל זה כן, נכון כן. שגם השיער של בוריס. נכון, הבתי ספר, למרות כלל ההצעה הזאת של הוואוצ'רים, הבתי ספר נקבעים לפי הקאצ'מנט, לפי איפה שאתה גר, ולכן הורים לילדים צעירים הרבה פעמים בוחרים את המקום המגורים שלהם, על סמך לאיזה בית ספר הם יוכלו לשלוח את בית ספר ואת הילד, כי יש אזורים, בעיקר בלונדון, שיש הבדלים עצומים בין, באיכות של בתי הספר, יש כאן גוף שהוא עושה רגולציה ועושה בדיקות קבועות של בתי הספר, נקרא Ofsted נדמה לי, והוא נותן להם reports, ואתה יכול ללכת לאינטרנט ולקרוא ולראות אם הבית הספר הזה הוא ברמה גבוהה או לא, אם כי הרבה פעמים יודעים את זה גם בלי הדוח הזה, ויש מוניטין של בתי ספר שונים, וזה מאוד משפיע, יכול להשפיע גם על מחירי הדיור, אם זה שכונה של בית ספר טוב, אז מחירי הדיור יעלו ולהפך.
כן, גם אני עכשיו נזכר, מי שיצאתי איתה, אז היא בעצמה מורה, והיא סיפרה שהיא מצאה עבודה בבית ספר פרטי, די, כלומר, שקם עם איזה לופול בכלל, בכל מקרה, אז היא אמרה שהיא הייתה יכולה ללכת לעבוד בבית ספר הציבורי שבאותה שכונה, אבל שם זה בית ספר עם כאלה בעיות שיש בו כבר נוכחות של המשטרה.
כן, יש בתי ספר כאלה שהם באמת, יש בתי ספר עם הרבה מאוד בעיות, ואני רק רוצה להגיד על העניין הזה של הפרטיים והגרמר, קודם כל באמת, יש, אנשי הלייבור תמיד היו עם הרבה מאוד עוינות לבתי הספר הפרטיים ולקוח שיש לבוגרים שלהם, אני לא זוכר, לא יודע אם הייתה תוכנית קונקרטית פשוט לבטל אותם, אני חושב שזה לא היה ריאליסטי אף פעם, אבל אני חושב שכמה מהם, אם הם היו יכולים, היו מבטלים אותם, אבל נדמה לי שקראתי פעם, מישהו אמר לי, לא בדקתי את זה, הייתי צריך לבדוק לקראת הפודקאסט, שבתקופה של גורדון בראון נוצרה איזו אירוניה מעניינת, שגם הוא וגם טוני בלר מהלייבור הלכו לבתי ספר פרטיים, ודווקא תאצ'ר ומייג'ור, הקונסרבטיבים שהקדימו אותם, הלכו לבתי ספר ציבוריים. בינתיים זה השתנה עכשיו, כי קמרון ובוריס כן הלכו לבתי ספר פרטיים, אבל לגבי הגרמר סקול, רק צריך להגיד, זה היו בתי ספר לא פרטיים, אבל הם באמת יצרו, וכאן יש לדעתי הגבלה מעניינת למה שקרה בישראל, עם כל בשנות ה-70, האינטגרציה, אחר כך בשנות ה-80, הייתה טענה שמערכת החינוך כאילו מסלילה ציבורים מסוים, אוכלוסיות מסוימות לבתי ספר מקצועיים, ואוכלוסיות אחרות, פשוט על בסיס המעמד או הרקע של ההורים או מה שלא יהיה, שולחת לבתי ספר עיוניים, וככה הקבוצה השנייה יכולה להגיע לאוניברסיטה וכו', והקבוצה הראשונה נתקעת רק עם עבודות כפיים. וזה בעצם גם הייתה טענה כלפי הגרמר, שבגיל 11 קובעים כבר את העתיד של הילדים, כי מי שכיוונו אותו הצליח להתקבל, שוב, בגלל כל מיני יכולות של ההורים לגרמר סקול, כמו שאמרת, זה כבר פותח לו את השער, בגיל 11 כבר קובעים לו שהוא יוכל להגיע לאוניברסיטה, ומי שלא, בגיל 11 כבר קובעים לו זהו, אתה תהיה אתה, אתה לא, לא יהיה לך עתיד אקדמי, ובאמת, היום, נגיד בקמברידג', איפה ש... אזור שאני גר, אין בכלל גרמר סקול, יש כל בתי ספר הם קומפריאנסיב, כמו שבארץ הפכו את בית הספר למקיפים, אבל באמת יש עדיין מקומות מסוימים שיש את זה, אבל זה יש עדיין ויכוח ביניהם, ואני רק, אני כבר הזכרתי את העניין הזה של שני סוגים של בחינות בסקנדרי, ואת כל הלחץ שמפעילים עליהם בקטע של, היום זה לא בגיל 11, אבל עדיין הרבה פעמים בתי הספר גורמים לחשוב בגיל 15, אם לא תבחר את המקצועות הנכונים, או בטח ב-A-Levels, אם לא תבחר את ה-A-Levels, כבר בוחרים רק שלושה מקצועות, זה כבר ממש מכוון אוניברסיטה, אז אם אתה רוצה ללמוד רפואה, אתה צריך ללמוד מדעים, אם אתה רוצה ללמוד מדעי הרוח, אז אתה צריך ללמוד משהו מדעי הרוח, אם אתה רוצה ללמוד שפות, אז אתה כבר צריך באוניברסיטה, אתה כבר צריך ללמוד שפות ב-A-Level, ויש המון המון לחץ, וברמה שלדעתי אין בארץ, שוב, לא יודע אם בגלל הצבא או מה שלא יהיה, אבל יש כאן ממש בעיה של לחצים, שוב, כמה שבית ספר היסודי זה ממש חמש שנים על מיכאל עברו בריקודים, אז הסקנדרי כאן, וגם ה-A-Level זה כמויות לחץ מטורפות, שממש משפיעות על בריאות נפש של סטודנטים, ויש עם זה בעיה. אני רוצה רק להגיד לסיום כמה מילים על האוניברסיטאות, אז כמו שאמרתי, מיד מי שרוצה ללכת לאוניברסיטה, בדרך כלל פונים בשנה האחרונה של ה-Sixth Form, בשנה השנייה של בית ספר העל יסודי הזה, על סמך, מתקבלים קבלה מותנית על סמך תחזיות של המורים בבית ספר, ואחר כך אם הציונים באמת תואמים לתחזיות, אז מתקבלים באופן סופי. יש באנגליה היום מעל 150 אוניברסיטאות או מכללות גם, כמובן, שתי הידועות שבהן שאי אפשר שלא להזכיר אותן, גם בגלל שאני גרתי לא רחוק מאחת מהן, ואפילו הייתי בה קצת, למדתי בה קצת, זה קמברידג' והשנייה זה אוקספורד. קמברידג' ואוקספורד חשובות מכמה סיבות, קודם כל הן אוניברסיטאות מאוד ותיקות, קמברידג' הוקמה ב-1209, אוקספורד קיימת כבר מתחילת האלף, זאת אומרת שתיהן מעל 800 שנה כבר עובדות, מהאוניברסיטאות הוותיקות בעולם, הסתובבו בהן כמה מדענים הידועים ביותר, נגיד, כן, בקמברידג', ניוטון ודרווין, ויותר בזמן האחרון סטיבן הוקינג, והם עד איזה שלב במאה ה-20, כמות המדענים העולמית שעבדה בשתי האוניברסיטאות האלה, הייתה, דעתי, עשרות אחוזים מהמדענים המובילים בעולם, סתם אנקדוטה, לשתיהן ביחד יש משהו כמו 170 או 180 פרסי נובל, שזה מספר מדהים, כן? קמברידג' מובילה בהרבה עם 111, לאוקספורד יש רק 70 נדמה לי, אבל הסיבה היא בין היתר שקמברידג' תמיד הייתה חזקה יותר במדעים, ואוקספורד היסטורית חזקה יותר בפוליטיקאים וכל התחום הזה.
מדעי הרוח.
מדעי הרוח. אבל נגיד, אני חושב שיש הרבה יותר ראשי ממשלה שהגיעו מאוקספורד מאשר בקמברידג', אז זה מאזן קצת את פרסי הנובל, אבל עכשיו, קמברידג' ואוקספורד, חוץ מההישגים המדעיים שלהם, ובאמת, גם היום, מצד אחד, מבחינת התואר הראשון, שזה אולי דווקא יותר משמעותי, ההגעה להם זה קצת כמו, לא יודע, להגיע לקומנדו היומי או סיירת מטכ"ל, זה מאוד מאוד קשה, הם לוקחים ממש את הגאונים מכל אנגליה, וגם בסגל הם מביאים עדיין את יש מחלוקות שבסגל שלהם יש רק 30%, 20% בריטים, כי הם באמת מביאים את המדענים הכי טובים בתחומה מכל העולם, אבל זה גם עורר לא מעט אנטגוניזם וטענות לאליטיזם, כי באמת הם היו מקבלות את כל תקציבי המחקר, והבוגרים שלהם מילאו, נגיד בבי-בי-סי הייתה תקופה ש... לא יודע מה, עשרות אחוזים, כמעט כל בן אדם בבי-בי-סי שהופיע מול מיקרופון היה בוגר של מה שקוראים אוקסברידג', אוקסברידג' זה שם גנאי קצת לאוקספורד וקמברידג' ביחד, ובפוליטיקה ובכל מקום, והכל הגיעו רק מאוקספורד וקמברידג', והיה הרבה אנטגוניזם, ובאמת לאט לאט, וגם העובדה שבאמת, כמו שאמרת, אני חושב שהייתה תקופה שאולי 70% מה-80%, אולי 90% בהתחלה מהסטודנטים שלהם הגיעו מבתי ספר פרטיים, למרות שהאחוז הכללי באנגליה זה רק... הוא רק 10%, זאת אומרת, 10% מהתלמידים בכל אנגליה, הם לומדים בבתי ספר פרטיים, אבל בקמברידג' ואוקספורד האחוז היה הרבה יותר גבוה, אז כמו שאמרת, נעשה מאמץ רציני לשנות את זה, והיום נדמה לי ששתי האוניברסיטאות גאות בזה שפחות מ-50% מהסטודנטים שלהם הם בבתי ספר פרטיים, עדיין זה, כשמתחשב בזה שבאוכלוסייה הכללית 10% הם הם בבית הספר פרטיים, אז עדיין זה ייצוג יתר, אבל הן טוענות שהן כל הזמן עובדות על להוריד את זה, וגם מבחינת תקציבי מחקר וכולי, היום יש שוב איזה ניסיון לתת תקציבים לאוניברסיטאות אחרות, יש אוניברסיטאות אחרות מעולות היום באנגליה, שנמצאות גבוה בדירוג העולמי, אגב, בדרך כלל שעושים את הדירוגים העולמיים של אוניברסיטאות, אז תלוי מי עושה את זה. אם זה דירוג של בריטים, אז תמיד או קיימברידג' או אוקספורד יהיו בראש, אם זה דירוג של אמריקאים, אז בדרך כלל תהיו כמה אוניברסיטאות אמריקאיות בראש, אבל עדיין בכל דירוג כמעט, קיימברידג' או אוקספורד נכנסות לטופ 5 העולמיות, אבל היום יש גם אוניברסיטאות מצוינות אחרות באנגליה, וה-24 או 25 הבחירות שבהן הקימו לעצמם מה שנקרא את הרוסל גרופ, שזה קבוצה של אוניברסיטאות עילית, כי מה שפעם היו קיימברידג' ואוקספורד, אז היום 25 אוניברסיטאות האלה, והן שומחות על האינטרסים של האוניברסיטאות הגדולות, והן מקבלות עדיין הרבה מאוד מתקציבי המחקר וכספים באופן כלי, ויש להם, הן מנסות היום להשפיע על מדיניות לגבי ההשכלה הגבוהה, וההשכלה בבתי הספר התיכוניים וכו', אז פעמים כשסטודנט, כשמישהו רוצה ללכת לאוניברסיטה, ולבחור אוניברסיטה, אז גם אם הוא לא מצליח להתקבל לקיימברידג' ואוקספורד, אם הוא מצליח להתקבל לאוניברסיטה שנמצאת ברסל גרופ, זה כאילו נחשב. עכשיו, שני דברים אחרונים, אחד על קיימברידג' ואוקספורד ואחד על הציונים. קיימברידג' ואוקספורד, חוץ מזה שהם שונים באמת מבחינת ההיסטוריה שלהם והמצוינות האקדמית, יש להם גם שיטה קצת ייחודית, שגם בדורם מקיימים אותם, זה שיטת הקולג'ים. מכאן נכנס קצת בחזרה הארי פוטר שהזכרת, כי הארי פוטר, הסטודנטים, חוץ מכל סדר היום שלהם, גם מוחלוקים לפי בתים, נדמה לי את גריפינדור, ואני לא זוכר את השם של הבית השני, אז הסטודנטים בקיימברידג' ואוקספורד, הם מוחלקים גם למין קולג'ים כאלה, וזה נפרד מהפקולטה, יש להם כמו בכל מקום אחר, את הפקולטה למתמטיקה או להיסטוריה או מה שלא יהיה, ושם הולכים בבוקר ולומדים, אבל חוץ מזה גם כל אחד מהם שייך לקולג', שזה אין ארגון אחר עם בתים מאוד מרשימים וגנים מאוד מרשימים, ושם יש להם כל מיני פעילויות חברתיות וחדר אוכל, ושם הם ישנים, ויש הקולג'ים האלה, יש המון גאווה, הם גם מקבלים שם קצת מין שיעורים אישיים כאלה, זה מין תרגול, אבל לא תרגול בקבוצות כמו שבישראל, אלא אחד על אחד, יושבים איזה פרופסור פעם בשבוע בכל נושא שהם לומדים, ומקבלים מין שיעור פרטי. אז מי שמבקר בקיימברידג' ואוקספורד ורוצה לעשות שם סיור, אז בדרך כלל אחד הדברים הראשונים שיעשו זה ייקחו אותו לראות את הקולג'ים, כי זה באמת מבנים מאוד מרשימים, ויושבים על הנהר ועושים שם, חוץ ממרוץ הסירות המפורסם בין קיימברידג' ואוקספורד, יש גם הרבה מרוצי סירות על הנהר בין כל הקולג'ים, כל מיני תחרויות אחרות, אז זה גם שיטה מאוד לא יעילה, מאוד בזבזנית, כי כל קולג' כזה יש, מי שמקבל את האנשים לאוניברסיטה זה לא הפקולטה, אלא כל קולג', ויש להם כל המערכות שבכל אוניברסיטה אחרת יש פעם אחת, אז בקיימברידג' ואוקספורד יש 31 פעמים, נגיד, בקיימברידג' זה מספר הקולג'ים, אבל גם, אני מספר על זה כדי להדגיש את האנטגוניזם והאליטיזם, שהטענות על אליטיזם נגדם, יש תוכנית מאוד ידועה שרצה באנגליה כבר אולי 60 שנה, קוראים לה University Challenge. זו תוכנית ש... מגיעים ארבעה סטודנטים משתי אוניברסיטאות באנגליה, ושואלים אותם שאלות טריוויה מאוד מאוד קשות, ומי שמנצח עולה לסיבוב הבא, ומי שזוכה בסוף קבל גביע, וזה הרבה כבוד להם וגם לאוניברסיטה. עכשיו, בעיקרון, כל אוניברסיטה יכולה לשלוח קבוצה אחת של ארבעה סטודנטים, אבל קיימברידג' ואוקספורד לא מתחרות בתור אוניברסיטה, אלא כל קולג' שמה מתחרה בנפרד. זאת אומרת, קיימברידג' ואוקספורד יכולות...
מה הוגן?
כן, אז, אבל... מה, הם יכולות, כל קיימברידג' ואוקספורד בעצם יכולות לשלוח 30 קבוצות. אז לא כל שנה כל הקולג'ים משתתפים, אבל הם יכולים לשלוח כמה. עכשיו, מה הבעיה? בגלל שקיימברידג' ואוקספורד, הסטודנטים שגיעים שם הם כאלה גיוניים, אז הרבה פעמים קבוצה של הקולג' שהיא ארבעה אנשים מהקולג', שזה קולג' יש בו, לא יודע, 500 איש, 400 איש, 300 איש, הרבה פעמים אם היא מתמודדת מול אוניברסיטת מנצ'סטר, נגיד, שיש בה 10,000, אז הקבוצה של הקולג' הזאת עדיין תנצח, כי יש שם ארבעה גאונים ברמה שאולי כל אוניברסיטת מנצ'סטר אין. אבל זה לא הפריע לאנשים מחוץ לקיימברידג' ואוקספורד לעשות מחאה נגד הייצוג יתר של הקולג'ים של קיימברידג' ואוקספורד בזמן התוכניות, והיו בשנות ה-70, אנשים הגיעו, סרבו, בזמן התוכנית, הם סרבו לענות לשאלות, ועשו כל מיני, פרצו לתוך האולפן, ויש כל מיני, היו ממש מחאות, לא ממש אלימות, אבל מחאות רציניות על למה באמת קיימברידג' ואוקספורד לא שולחים רק קבוצה אחת, אלא הרבה קבוצות, זה לא עזר, עד היום שולחים נציגים של כל הקולג'ים. עכשיו, זהו, עכשיו, מילה אחרונה אני רוצה להגיד על, על הציונים. זה בתור הורה מתוסכל. האנגלים כידוע הם מאוד לא אוהבים את השיטה המטרית העשרונית באופן כללי, זה לקח לי זמן להבין שגם כשהם מודדים את המרחקים שלהם, אז זה לא שיש כמות הגיונית מסוימת של אינצ'ים בכל יארד ושל יארד בכל מייל, אלא זה מערכות, זה יחידות שונות שנולדו בנפרד זו מזו, ואותו דבר עם הפאונדים, היה להם כל מיני מטבעות מוזרים של 6 פני ו-12 פני, כל מיני דברים כאלה, ואותו דבר זה גם ציונים. אם בישראל וכל מדינה אחרת יש מערכת ציונים פשוטה, מכיתה א' עד סוף האוניברסיטה שבה יש 10 זה מצטיין או 100, 90 זה טוב מאוד וכו' וכו', ו-40 זה נכשל, באנגליה הם לא אוהבים את הדבר הזה, זה פשוט מדי, ובכל מערכת חינוך יש להם שיטות ציונים מוזרות ובלתי מובנות. ביסודי, אולי זה ישתפר קצת היום, על שבת שלנו הייתה ביסודי, הם היו מגדירים ציון יעד לכל מקצוע, שהוא לא היה 10 או משהו כזה, ציון אחד היה 6.3, למקצוע אחר זה היה 7, אז קודם כל ציון היעד היה משתנה בין המקצועות, ודבר שני גם במקצוע אחד היית צריך להגיע ל-7 בסוף שנה שישית, ובמקצוע השני היית צריך להגיע ל-6 בסוף שנה חמישית, אז במקצוע אחד 5 היה ציון מצוין, במקצוע השני 5 היה ציון רע. לא היה לך שום סיכוי להבין את זה, אז היית מקבל הביתה עם בגיליון ציונים של הילד, כזה לוח עם צבעים, אדום, ירוק וצהוב, שתדע מה הציון הזה אומר. עדיין, אף פעם לא הבנו, היינו פשוט הולכים ליום הורים, והמורה היה מסביר לנו בגדול אם הילד הוא בסדר או לא. אחר כך בסקנדרי גם, יש הציונים של ה-GCC וה-A-Level, זה חיבור, איזה חיבור עם איזה אלגוריתם סופר מסובך של איזה 5 מבחנים שונים שבסוף, פתאום יש ציון שהוא, לא יודע, 400 או 500, יש להם איזה דרך מתוחכמת לתרגם את זה לציונים באותיות, שזה A-Star ו-A, כן, יש, הכי גבוה זה לא A, זה A-Star, והיום נדמה לי שקורא יש A-2-Star, ואתה פשוט לאורך הדרך, אין לך שום מושג מה הציונים של הילדים שלך, עד שאתה מגיע היום במבחן, ואז אתה אומר, קיבל A או A-Star, מקסימום, כמו שאמרת, אתה יכול ללכת למורה ולנסות להבין, אבל אנחנו די איבדנו כל תקווה לנסות להבין את חישוב הציונים מהניירות שהיינו מקבלים בבית ספר, וכשמגיעים לאוניברסיטה, אז אתם אומרים, לפחות באוניברסיטה, אז לא, גם כאן זה לא יהיה פשוט וקל, כי נכון, כאן זה כבר ציונים של 1 עד 100, אבל אין דבר כזה לקבל ציון 100 או 90, כן? נגיד, הכי גבוה, אם אייזק ניוטון היה יושב לבחינה, ובזמן הבחינה הוא היה פותר איזו חידה מתמטית שאף אחד לא פתר עד היום, אז הוא היה מקבל, נגיד, 88, 85 זה ציון שמקבלים רק אנשים כמור, 80 זה, בין 70 ל-80 זה כבר, זה הציון שאתה יכול לשאוף עליו אם אתה מצטיין, ולזה קוראים first, ואם אתה מקבל ציון בין 60 ל-70, זה עדיין לא רע, בעיקר אם זה מעל 65, שזה 2.1, כאילו זה second, זה 2.1, בין 60 ל-65 זה 2.2, ומתחת לזה ב-third, ואלוהים יודע איך הם מצליחים, איך באמת הם הגיעו עד הלום עם העוינות שלהם לעשות דברים באופן פשוט ועשרוני ומדיד, אבל שוב, מסורת, אם אני הייתי שר החינוך, אני לא אומר שזה האתגר מספר אחת, יש להם בעיות יותר קשות במערכת החינוך, אבל בכל זאת דבר ראשון שהייתי אומר זה, מהיום ואילך, מכיתה א' עד סוף האוניברסיטה, מערכת חינוך, מערכת ציונים, עשרונית, מי שמצטיין מקבל 100, קצת פחות 90, 80, ודי לבלבל את המוח, אבל זה לא יקרה. הם אוהבים את המסורות האלה, הם מבינים אותם בדרכם, וכנראה שלא נצליח לשנות את זה. אז זה...
כן, כשניסיתי להתקבל דוקטורט בבריטניה, שטכנית הצלחתי, אבל לא הצלחתי לקבל מימון ולזרים האוניברסיטאות האלה, זה לקחת משכנתה, אז התבקשתי באחת האוניברסיטאות לתרגם את הציונים שלי מהתואר למערכת שלהם, באמת של הפרסט, היה 1.2, כל מיני דברים כאלה, זה היה די כאב ראש לעשות את ההמרות האלה.
טוב, אז אז עד כאן בעצם לגבי מערכת החינוך, אנחנו נגיד כמה מילים על אקטואליה. אני רק אגיד שתי מילים על משהו שאירוע חשוב שקרה כאן, בין הפודקאסט, בין הקלטת הפודקאסט הקודם לזה נוכחי, אפילו חשבנו בשלב מסוים אולי להקדיש לו פודקאסט שלו, וזה הרצחו של חבר הפרלמנט דיוויד אמס, קרה ב-15 לאוקטובר, הוא נרצח בקירות סכין, על ידי, נדמה לי במשרד שלו.
ועבד בפגישה עם ליד, בוחרים.
כן, פגישה עם בוחרים בכנסייה. הרוצח הוא בכל מוצא סומלי, ומתייחסים לזה כאירוע טרור, אז אנחנו מניחים שזה על רקע, הוא סומלי מוצא מוסלמי, אז אנחנו מניחים שזה הרקע. הם לא, באופן שאותי, שקצת מרגיז בעיניי, הם לא נתנו פרטים נוספים, כי הם לא רוצים להשפיע על המשפט, אז אנחנו לא נדע מה הייתה הסיבה לרצח הזה, מעבר לדיבור הכללי על טרור, עד שכנראה יתנהל המשפט. כמובן, עורר המון המון רעש, צריך לומר, השיטה כאן שהזכרנו אותה לא פעם, מבוססת על זה שחבר פרלמנט מייצג את המחוז הבחירה שלו, זו שיטה אזורית, ולכן אחת מהעקרונות הפעולה שלה היא שחבר הפרלמנט נפגש באופן קבוע, יש לו יום בשבוע לפחות אחד, שבו הוא לא יושב בווסטמיניסטר, אלא יושב במשרד שלו במחוז הבחירה, ואנשים יכולים לבוא ולהעלות את הטענות והמענות שלהם, וזה לא, אנשים עושים את זה, אני מכיר את זה מתחום ההגירה, יש לפעמים כשהאום אופיס לא מגיב לשום דבר שאנחנו מופנים אליו, אז אני אומר לקוחות, שווה אולי לכתוב לחבר הפרלמנט שלך, לראות שיזיז את העניינים, אז הרבה אנשים אמרו אחרי רצח, מה יקרה עכשיו? הם יפסיקו לראות אנשים, ואנשים אומרים לא, זה אחד מיסודות השיטה שלנו, אולי צריך להגביר קצת את ההבטחה, אבל אין מנוס מלראות אנשים, זה היה עורר הרבה זעזוע, לא, כמובן לא המקרה הראשון שזה קורה, היה לפני ברקסיט רצח של חברת הפרלמנט, שאתה תזכיר לי את שמה,
ג'ו קוקס, ובאמת בעניין הזה, אז כדאי להגיד באמת, שלמרות שה רקע לזה הוא טרור, ככל הנראה, זה לא מה שתפס את השיח, כן? מישהו כעס עליי שבבלוג שכתבתי על זה, אז לא כתבתי מאוד בגדול בפייסבוק שמדובר במישהו ממוצא סומלי, וזה פשוט, זה לא ההקשר שזה קיבל, כן? זה לא, אנחנו בישראל מאוד התעסקנו בזה שהיה מדובר בטרור איסלאמיסטי, בבריטניה דיברו על האם חברי הפרלמנט מספיק בטוחים.
נכון, כי זה באמת היה טרור אסלאמיסטי, אבל הרבה חברי פרלמנט שראינו אותם, והרבה מהם אמרו שגם אם הם לא ניסו להרוג אותם, הם נתקלו באלימות מילולית ולפעמים גם פיזית, על בסיס די קבוע במפגש שלהם הבוחרים, אמרו אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש הרבה מאוד עוינות לממסד, וחברי הפרלמנט הם מי שמייצג אותו כלפי האנשים במחוז הבחירה, הם לא נפגשים הרי עם בוריס ג'ונסון, אבל הם כן יפגשו עם חבר פרלמנט, והם אמרו זה, הם נתונים באמת להמון המון כעס ואלימות באופן יומיומי, וזה גורם להם לחשוש באופן מובן. בכל זאת, בסופו של דבר הם משרתי ציבור, ולא הכל הוא גם בשליטתם, הרבה פעמים אנשים כועסים עליהם דברים שהם לא יכולים לשנות, אז באמת, על זה היה עיקר הדיון, האם אפשר לשנות, האם צריך לשנות, האם זה לא יהיה הרס של השיטה הדמוקרטית, אם עכשיו בגלל מסיבות ביטחוניות הם יפסיקו, הם, לא יודע, יקבלו נגיד את ה, ידברו עם, עם חברי הקהילה שלהם רק בזום נגיד, שזה אמרו, לא, זה יש אנשים שאין להם, לא יודעים, וזה, זה...
כן, אז הרבה נגיד התחילו לקבל רק אנשים שקבעו פגישה מראש, הרבה כן. פעמים במפגשים האלה אתה פשוט אומר אני אהיה במקום הזה והזה בשעה הזו והזו ומי שרוצה מגיע.
נכון.
אז הרבה עברו רק מראש לערוך, רק בתיאום מראש לערוך פגישות. כן. יש כאלה, נגיד לינדזי הויל, יושב ראש בית הנבחרים, אז הוא סיפר ממש באותו ערב שזה קרה, ש למרות מה שקרה, הוא עדיין קיים את הפגישה המתוכננת עם אנשי המחוז שלו, וכלומר, אצלו זה היה קטע של, אם אני מבטל את הפגישות שלי, אני נכנע לטרור.
כן, טוב, מדברים קצת על להכניס הבטחה, אבל יש, מה, 650 חברי פרלמנט, זה, אם אתם עושים על הבטחה 24 שעות ביומה, זה צריך להקים משטרה חדשה פחות יותר בשביל זה. טוב, מה עוד, אז זה באמת משהו שהסעיר את בריטניה כמה ימים טובים, אולי אפילו יותר. מה עוד היה לנו, אוריה, בזמן האחרון?
כן, אז כמה דברים קצרים. אז קודם כל, ממש בזמן שאנחנו מדברים, מתקיימת ועידת האקלים בגלאזגו, ה-COP26, שהגיע גם לכותרות אצלנו, לא רק כי נפתלי בנט ועוד כמה שרים נסעו לשם, אלא משהו שגם תפס את הכותרות בבריטניה לאיזה כמה שעות, היה ששרת האנרגיה שלנו, קרין אלהרר, נתקלה בבעיית נגישות למבנים המרכזיים. מי שלא יודע, אז קרין אלהרר היא על כיסא גלגלים, וזה עורר הרבה רעש, הבריטים התנצלו, שר החקלאות והסביבה ג'ורג' יוסטיס ניסה להסביר, כן, אני מאוד מצטער שזה קרה, אבל זה בגלל שהם לא הודיעו לנו מראש, ואתה שואל את עצמך למה צריך את האם מראש שתהיה כניסה נגישה לנכים לבניין של ועידה עולמית. בסוף בוריס ג'ונסון התנצל אישית בפני אלהרר, זה היה פרסה לא נעימה, אבל צריך להגיד איפשהו זה לא מפתיע, כי מראש בחרו עיר גלאזגו, בלי לזלזל בה כעיר לבקר בה, היא לא העיר הכי מתאימה לארח פסגה עולמית בסדר גודל כזה. כן, אנחנו מדברים על זה שהביאו שם לחופים של הסירות של קרוזים, כי פשוט כבר אין מספיק בתי מלון לשכן בהם את כל האורחים.
כן, עדיין באמת אפילו בגלאזגו היית מצפה שנגישות במקום, ברמה כזאת של ועידה תהיה, וזה... אולי זה לפחות ישמש לאיזושהי רמת מודעות לנושא.
כן.
אבל זה די
לא,
מדהים.
לא, היית מצפה שתהיה נגישות, אבל אני אומר, מראש כל מהבחירה של העיר ועד דברים יותר קטנים, זה פשוט לא באמת עשו עבודת תחנה כמו שצריך.
כן.
עוד סיפור ששלט מאוד בכותרות של בריטניה ביומיים האחרונים, סבב סביב חבר הפרלמנט השמרני, עכשיו לשעבר, אוין פאטרסון. פאטרסון, מה שקרה זה שלפני שנתיים הוא נתפס מפר את כללי האתיקה של הפרלמנט, הייתה חקירה וועדת האתיקה המליצה להשעות אותו ל-30 יום, מה שהיה עשוי להעמיד אותו בסכנת הדחה. הביאו את זה להצבעה בפרלמנט, כמו כל עונש של השעיה, בדרך כלל המליאה פשוט מאשרת את העונשים, אבל הפעם המפלגה השמרנית החליטה להיחלץ לעזרתו של פאטרסון עם הצעה, להקים גוף שיבחן איך עובד ועדת האתיקה. מטענה שההליך לא מספיק הוגן. עכשיו גם צריך להגיד שפאטרסון כל הזמן טען שההליך גדול לא היה הוגן, ושנתנו לזמן עדים ושהוא לא יכול להרער, ואפילו תלה בחקירה הזאת את ההתאבדות של אשתו לפני שנה. אז השמרנים אמרו בואו נקים גוף שיבחן איך עובדת ועדת האתיקה, ועד אז לא נקבע מה העונש של פאטרסון, אם בכלל צריך להניש אותו. עכשיו איך... יכול להיות, סביר להניח אפילו, שהוועדה הזאת צריכה איזושהי בחינה מחדש, אבל איך שזה נעשה גרם כולם לחשוב של אוקיי, השמרנים משנים את הכללים כדי להציל אחד משלהם, מה שנקרא חוק אחד בשבילם וחוק אחר לכל השאר. וזה הביא לתגובת נגד מאוד חריפה, גם מהמפלגה השמרנית שעשרות ממנה או הצביעו נגד או נעדרו מההצבעה, גם מהציבור ששלח מיילים זועמים לחברי פרלמנט מכל הקשת הפוליטית, גם מהלייבור וה-SNP שהודיעו שהם לא ישבו בוועדה שאמורה לבחון את ועדת האתיקה, למרות שהחוק הקצה להם מקומות. ויום אחרי זה כבר כל העסק התחיל לקרוס. כשהממשלה קודם כל הודיעה שהיא משעה את התוכניות שלה, כי היא רוצה להשיג קונצנזוס בין מפלגתי על העניין הזה, והיא קיוותה שהיא תוכל להשיג אותו, אבל, לא אבל ברור שהיא לא מצליחה, ושחבל לה שההצעה שלה לשפר את ועדת האתיקה נקשרת במקרה של אוין פאטרסון, שזה מאוד מתעמם, כי כולם הזהירו אותם שזה מה שיקרה, אבל אוקיי. גם הוחלט שיהיה דיון דחוף שבו גם יצביעו שוב על העונש של פאטרסון, אז הוא בכל מקרה לא התחמק, ובסוף מה שקרה זה שפאטרסון הודיע שהוא מתפטר מהתפקיד, הוא אמר שהוא יישאר בשירות הציבור, לשרת את הציבור, אבל מחוץ לעולם המרושע של הפוליטיקה. בקיצור, כל מה שנשאר מזה זה שהמפלגה השמרנית הצדיקה את הכינוי טורי סליז, שהלייבור מנסים להדביק לה כל הזמן, ועכשיו אנחנו, זה כנראה ישכח עד שיהיו בחירות, אבל בינתיים יש הרבה תגובות נגד לא נעימות לשמרנים, וגם הרבה מאוד ציסה בתוך המפלגה השמרנית, אז יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח. אז זה דבר אחד. ועוד חדשות, שזה כנראה משהו מתמשך והחשוב עבור חובבי הברקזיט שביניכם, זה מתיחות בין בריטניה לצרפת על שטחי דייג. בגדול, ג'רזי, שזה איזשהו אי חסות של בריטניה, לא מספק רישיונות דייג לדייגים צרפתים כמו שהיה ניתן לצפות מהסכם הסחר, ואז צרפת, שצריך להזכיר, עוד כמה חודשים הולכת לבחירות לנשיאות, מנסה להתנגד, היא אימה בסנקציות על דייגים בריטים, ואימה שהיא תנתק את הספקת החשמל לג'רזי, שהיא מספקת את רובו, ובאמת זה הגיע לכמעט התנגשות, בסוף ניצלו את הקופ 26 בשביל ש... ואת הפגישה של ה-G20 לפניה כדי לנסות קצת לשכך את המחלוקת, אז צרפת הודיעה שהיא כרגע משעה את הסנקציות שאימה בהן עד שיראו מה קורה עם השיחות, אבל בינתיים נראה שהם מאוד מאוכזבים ממה שהבריטים מוכנים להציע להם.
מבחינה היסטורית, צרפת, דברים כאלה בין צרפת ובריטניה, זה כנראה, ברגע שברקסיט יצא לדרך, כנראה בלתי נמנע. אוקיי, אז אני חושב שעד כאן אנחנו נסכם את היום, מבחינת חינוך ואקטואליה. נדמה לי שבפעם הבאה אנחנו מדברים על יהודים בבריטניה ואנטישמיות, נכון?
כן.
אוקיי, אז זה גם לבקשת הקהל, היו לנו כמה בקשות, אנחנו נדבר על היהודים, גם היסטורית, גם כרגע המצב וגם על אנטישמיות, יחס לישראל וכו'. אבל עד כאן להיום, תודה רבה אוריה ונשתמע.
תודה גיא, נשתמע.